קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
שלום תומר, אז על מה נדבר היום?
שלום, אנחנו היום הולכים לדבר על קולסטרול.
וואה, קולסטרול, נושא כאוב, מיוחד אם הוא גבוה. אז בוא נתחיל עם מה זה קולסטרול, זה פשוט מילה אחרת לשומן?
אז קולסטרול, אז הוא לא שומן כמו שאנחנו חושבים עליו, הוא פשוט שרשרת ארוכה של פחמנים שמזכירה איזשהו מבנה של שומן, אבל יש לו תפקיד שונה בגוף. הקולסטרול הוא חומר שהוא חיוני לחיים שלנו בגוף, והוא נמצא בכל תא, והוא בעצם בשלד של הממברנת של התאים. זה חומר מוצע להרבה סוגים של הורמונים, טסטוסטרון למשל. אנחנו חייבים קולסטרול בשביל החיים, ואני רוצה לדבר על המינוח. אז אנחנו רגילים לדבר על קולסטרול בשמות של LDL ו-HDL. אבל למעשה HDL ו-LDL הם ליפופרוטאינים, הם לא קולסטרול. אנחנו צריכים להבין בעצם את ההבדל. בגלל שקולסטרול אז הוא לא מסיס במים, הוא צריך לנוע בגוף, זה אל התאים שלנו. יש לנו בגוף סירות מיוחדות, שהם נקראים ליפופרוטאינים, שקולסטרול ועוד כל מיני חומרים שונים שהם אינם מסיסים במים, יכולים לנסוע בתוכם. ואז יש לנו כל מיני סוגים של סירות, HDL ו-FDL.
אוקיי, אז אני מבחינת מי שעושה בדיקות דם, אני רואה שני מדדים שהם אמרו לי שזה קולסטרול, נכון שזה ה-LDL ו-HDL, אם אני זוכר נכון, L זה low ו-H זה high. קודם כל, מה ההבדלים ביניהם, ואם יש כאילו עוד סוגים של קולסטרול שצריך להכיר?
אז כן, בקופות חולים, בעיקר מתייחסים ל-LDL ול-HDL עכשיו, והליפופרוטאינים, כמו שהזכרתי, אתה בעצם, אתה בתוך השם שלהם. זה LDL, זה low density ליפופרוטאינס, ו-HDL, אז high density ליפופרוטאינס. זאת אומרת, ההבדל ביניהם, בגדול, זה בגודל שלהם. זה LDL, זו תהיה איזושהי סירה שיותר גדולה, ו-HDL זו סירה שיותר קטנה. אז ההבדלים האלה, זה מובילים מזה שיש לנו בעצם, זה עוד סוג של סירה, שזה VLDL, שזה Very Low Density Lipoproteins. שמה שקורה שבעצם, ש-VLDL, זה הדרך המרכזית של הגוף להסיע שומנים בגוף. לא תהיה סירה הכי גדולה.
אותי לימדו ש-HDL זה הקולסטרול הטוב במרכאות כפולות, LDL זה הקולסטרול הרע, על VLDL לא שמעתי, אם זה very low, לא יודע, זה הקולסטרול הרע מאוד, הקולסטרול המכוער.
אז קודם כל, זה חשוב להבין שאין כל דבר, זה קולסטרול טוב וקולסטרול רע. השם של הקולסטרול הטוב והרע, אנחנו צריכים להבין בעצם למה זה הגיע. וזה קשור לתפקיד של LDL ו-HDL. התפקיד המרכזי של LDL בהקשר שלנו זה להביא קולסטרול ושומנים שונים אל התאים. של HDL זה לקחת אותם מהתאים בעצם כשתא שהוא מת, כשהוא מתחלף, אל הממברנה שלו זה מתפרקת. את ה-HDL זה אוסף את הקולסטרול הלאה למחזור, בגלל זה אנחנו חושבים ש-HDL הוא טוב, וזה בהקשר של מחלות לב, כי הוא וכביכול לוקח את הקולסטרול מהעורקים, וה-LDL הזה כביכול רע, כי הוא שם אותם בתוך העורקים. עכשיו, זה חשוב להבין משהו בהקשר, זה LDL, כשאתם הולכים אל הבדיקת דם, אז הוא לא נמדד ישירות, זה מחושב, ולמעשה אנחנו לא יודעים את הערך האמיתי שלו, אלא איזשהו קירוב. ו-VLDL, בגלל שהוא מסיע את רוב השומנים בדם, אז כשאתם הולכים אל הקופת חולים ועושים את הבדיקת דם, הטריגלטרידים שלכם, זה בעצם ה-VLDL. בפרק הקודם אנחנו ציינו ששומנים בדם כשהם גבוהים, ואחד התסמינים של התסמונת המטבולית, זאת אומרת שה-VLDL גבוה, יש לנו איזושהי בעיה מטבולית.
אז בעצם אם אני מבין נכון, בבדיקת דם פשוטה, סטנדרטית, לא באמת מבדילים בין ה-LDL ל-VLDL, זה נכון?
נכון. אפשר להגיע לאיזשהו תיחוב דרך הטריגר לצרידים. יש כל מיני בדיקות דם מיוחדות, שבהם כן עושים לכם איזשהו פרופיל של הגדלים השונים, וגם פה חשוב להזכיר שזה פשוט, שזה הגודל של הסירה, ולכל מעבדה יכול להיות לגבולות שונים, זה כמו להגדיר מי בן אדם גבוה ומי נמוך, דרך היחסי יכול להשתנות, ככה שזה לא בהכרח כל כך מעניין אותנו להתפלגות.
אוקיי, ואם אני בעצם בתזונה קטוגנית, שהיא עשירה בשומן, ועשיתי בדיקת קולסטרול וקיבלתי LDL בשמיים, האם אני צריך לדאוג? צריך לכתוב צוואה?
אז יש לנו בקולסטרול להתפלגויות שונות של ערכים, בגלל שכל כך הם וחיוני בגוף שלנו, יש עליו הרבה מערכות פידבק שונות, וזה קשה להסביר למה יש לך ערך כזה או אחר, אבל יש איזושהי תופעה על תזונה שהיא גבוהה בשומן שאנחנו רואים אצל הרבה אנשים, וזה נקרא lean mass hyper responders, שזה בעצם, שזה בעיקר קורה אצל אנשים שהם אוכלים הרבה שומן, שהם רזים יחסית ועושים הרבה פעילות ספורטיבית, שהגוף שלהם אז הוא בעצם צריך הרבה שומן לאנרגיה, וכמו שהזכרנו שהדרך המרכזית של הגוף להשיג שומן בגוף זה דרך אותם ליפופרוטאינים, אנחנו נראה בעצם הרבה שומן שרץ בגוף, וגם חלק מהעניין זה שקשה להם לאחסן את השומן בתאי השומן שלהם, אבל זו תופעה שהיא נורמלית, שהיא רגילה, ואין מה לחשוש ממנה כל עוד אתם נראים את הבולים.
זה עובד גם הפוך? זאת אומרת, אם אני אוכל פחות קולסטרול, האם זה יוריד לי בהכרח את הקולסטרול בדם?
הרגולציה הקולסטרול דרך הקולסטרול שאנחנו אוכלים היא מאוד חלשה. 80% מהקולסטרול שלנו בדם אז הוא בעצם דרך ייצור פנימי, וגם אם תאכל יותר קולסטרול אז הייצור הפנימי זה ירד כדי להתאים את הדרישה של הגוף. זאת אומרת, הקולסטרול בגוף שלנו אז הוא נקבע דרך באמת להרבה מנגנונים שונים. אנחנו לא נגרנו בכל התפקידים שזה זה לא רק להשיג שומנים, יש לו גם תפקידים של מערכת החיסון, ועוד הרבה תפקידים שאנחנו לא יודעים עליהם בהכרח, ובגלל שזה קריטי לכל תא, בעצם יש איזון פנימי שאין לנו עליו שליטה ישירה דרך הקולסטרול שאנחנו אוכלים, ואפילו יותר מזה, זה משתנה לאורך היום, משתנה בהתאם על הפעילות שלנו, ככה שזה מאוד קשה, עד בלתי אפשרי לשלוט, לרמות
הקולסטרול בדם דרך אוכל. אז רגע, לי קצת קשה עם הדיון הזה, כי באמת נורא נורא התחנכתי ונורא מאוד מאוד ברור, קולסטרול זה כאילו המדד מספר אחת שמעיד על מחלות לב. אז אתה בעצם אומר פה דברים אחרים, כן, קולסטרול מיוצר פנימית, קולסטרול לא קשור לתזונה, זה קצת קשה לי ליישב את זה. אז באמת אין קשר בין קולסטרול למחלות לב?
אנחנו חונכנו על פרדיגמה זה קולסטרול גבוה במיוחד, זה LDL, הוא זה שגורם למחלות לב ולהסתיידות לעורקים. אני לא ארחיב כרגע על ההיסטוריה של הפרדיגמה הזאת, אני רק אגיד ש-LDL וקולסטרול הם לא גורמים להסתיידות עורקים, אנחנו מפעים אותם בתוך העורקים, אבל זה לא הסיבה שהם הגיעו לשם. אחת האנלוגיות שהם משתמשים בהם הרבה, זה מכבי אש ושריפות, זה שאני רואה כל פעם שיש מכבי אש איפה שיש שריפה, זה לא אומר שמכבי אש גורמים לשריפות, זה אותו רעיון, ואני מאמין, מחלות לב, הסתיידות עורקים זה איזשהו תהליך שהוא דלקתי, של קולסטרול שהוא מגיע אל האזור כדי לתקן את הדלקת, וכשהיא כרונית ומצטבר ומעבר לזה, אנחנו רואים להרבה מחקרים שאין קשר בין ל-LDL למחלות לב, ועד כדי כך שהרבה חברות ביטוח, אתן לא מסתכלות יותר ל-LDL בתור גורם סיכון למחלות לב.
אז באנלוגיה הזו של הכבאים והשריפות, בעצם השריפה זה הסימני דלקת, נכון? והכבאים זה כאילו הקולסטרולים. אוקיי, אז כמו שאמרנו כזה פרק קודם, כן ראינו שמחקרים הראו שצום ותזונה קטוגנית הם מורידים סימני דלקת, אז מה בעצם הקשר בין תזונה קטוגנית בכלל ובריאות מטבולית לבריאות לב? יש מחקרים בעניין?
אז יש לנו הרבה מידע בעניין. חשוב להגיד שמחלות לב זה כיום זה הגורם במוות במספר אחד במערב, בהתאם יש איזה התייחסות גם של המחקר וגם של הרופאים, ואנחנו רואים בהרבה מחקרים כשאנחנו פותקים איזה גורם, אז הוא מנבא תקפי לב. תסמונת מטבולית זה עולה תמיד, זאת אומרת אם אני לוקח שתי קבוצה של אנשים עם איזה קולסטרול שיכול להיות הלד צורך העניין, הקבוצה שהיא לא בריאה מטבולית, יש לה תסמונת, הסיכוי שלה לקבל התקף לב גדול ומשמעותית בסדרי גודל. כשאנחנו בריאה מטבולית אנחנו שומרים על הלב שלנו. יש איזשהו מדד שהוא נקרא קלציום סקור, ובעצם עושים טריקת סיטית של העורקים ואנחנו בודקים אם יש שם להסתיידות. אנחנו רואים שמי שהוא בריא מטבולית יש לו ציון אפס, מודד ציון אפס, זה אומר שאין לו להסתיידות. זה מעבר לכך, אנחנו רואים שאין קשר בין הרמה של ההסתיידות של העורקים לבין הרמה של הקולסטרול בדם. מה שכאן מסתכלים עליו לפעמים זה קולסטרול שהוא מחומצן, שזה איזשהו מדד שהוא קשור אל התסמונת המטבולית, והוא קשור לזה שאנחנו צורכים שמני זרעים שהם לא בריאים ושרגישים עליהם לחמצון. ומה שקורה שלעיתים יש איזשהו בלבול בין ה-LDL המחומצן, שאתם חושבים שהוא גורם למחלות לב, לבין זה שהוא קורולציה בעצם לתגובת אינסולין, וזה מתחמצן בעצם זה יותר בדם, חוץ מהקשר לרשים נזרעים לזה שהתפקיד של ה-LDL בעצם זה כמו שסברנו, זה לפרוק שומנים בתוך התאים. במצב של תגובת אינסולין יש לנו בעיה לשרוף שומן בתאים. מה שקורה זה שה-LDL הולך עם הסחורה שלו בדם עוד ועוד זמן, וזה חושף אותו להליכי חמצון במשך יותר זמן, והוא בהתאם, אז הוא מתחמצן. מי שמותאם לשומן שהוא בריא מטבולי, הוא ממחזר את ה-LDL שלו הרבה יותר, והוא מתחמצן באותה המידה. וזה בעצם למה זה חשוב לנו לשמור על הבריאות המטבולית שלנו.
אז אולי האנלוגיה זה לא במקום, אבל זה כמו שאומרים ש... אתה רוצה לאכול במסעדה שבה הכי הרבה אנשים אוכלים, כי אז אתה יודע שהבשר טרי, כי הוא מתחלף כל הזמן. ופה עם LDL, אם אתה לא חי על שומן, אז השומן בעצם מתקלקל, או מילים אחרות מתחמצן. זה אנלוגיה שהיא פחות יותר במקום?
כן, כן, כן. ברגע שיש לנו איזה חילוף גבוה של ה-DLDL, אז הממברנה בעצם, של הליפופרוטאינים, היא פחות מתחמצנת. זאת אומרת, זה איזשהו מדד לזה שאנחנו שורפים שומן, שאנחנו בריאים את הבריאות.
אוקיי, דיברנו בעצם בפרק הקודם שבתסמונת המטבולית, זאת אומרת שבריאות מטבולית, אז ה-HDL הוא נמוך, שזה אחד מהסימנים של התסמונת, נכון? אז למה HDL יורד בתסמונת המטבולית?
בעצם, כמו שהזכרנו, זה HDL נמוך מתחת ל-40, עד כמה שאני זוכר. אז הוא אחד מחמשת הסימנים של התסמונת המטבולית. למה בעצם זה קורה? יש לנו הסבר הזה, יש לנו הסבר שהוא כמו שאתה מנחש שהוא קשור לאינסולין. זה מה שקורה, הקשר בין HDL ל-LDL, ש-LDL מחלק בעצם את הקולסטרול אל התאים, HDL אוסף אותם. מה שקורה זה שיש ביניהם איזושהי עסקה, ה-HDL הולך להביא את הקולסטרול זה ל-LDL, וה-LDL זה ימסור לו בתמורה שומנים. ה-HDL, כשהוא מלא בשומנים, אז הוא מגיע לכבד, והוא מתמחזר. אוקיי? עד כאן. מה שקורה במצב של אינסולין גבוה, זה שהחלבון, שזה אחראי על הקישור של העסקה הזאת, זה עולה לרמות גבוהות. מה שקורה שה-HDL שלנו, אז הוא מתמלא יותר מהר בשומנים, ושהוא מתמחזר יותר בכבד, מה שאומר שהריכוז שלו יורד. בעצם באיזשהו מצב של אינסולין גבוה, זה גורם צורה עקיפה לכך שה-HDL יוצא מזרם הדם יותר. ושוב, יש לנו פה איזשהו מדד דרך הליפופרוטאינים לתנגות אינסולין. אנחנו גם דיברנו מקודם על ה-VLDL, על הטריקלטרידים, שזה גם אחד מחמשת הסימנים של התסמונת המטבולית. אומרת שאנחנו בעצם דרך הליפופרוטינים, יש לנו פה כבר שתי מדדים שהם קשורים אל התסמונת המטבולית, ולאינסולין באיזה אופן עקיף. אנחנו הסברנו פה בדיוק את כל הקשר בין טריגליצרידים גבוהים ואינסולין, אבל תאמינו לי הפעם. עוד משהו שחשוב להזכיר ושהוא מפתיע, בהרבה מחקרים כשאנחנו מסתכלים על הכולסטרול לאנשים בגיל השלישי, מי שיש לו כולסטרול גבוה זה חי יותר, זה בריא יותר, וזה מתקשר בעצם לזה שאנחנו יודעים שהכולסטרול הזה חיוני לחיים שלנו, כמו שאמרנו. אם זה כולסטרול נמוך, זה יכול להצביע על בעיות של מערכת החיסון. הכולסטרול הוא זה קריטי למוח, ובעצם זה כל התאים שלנו. אם חסר לנו כולסטרול בגוף, זה לא בריא.
שזה אגב נקודה שאני חושב שמדהימה. זאת אומרת, דווקא בגיל המבוגר, בגיל השלישי, מבוגרים עם כולסטרול גבוה, זכו, היו קורלטיבית, העריכו ימים יותר. זאת אומרת, הפוך לגמרי לכל מה ש... כמו שאומרים, כל מה שלמדת, הפוך לגמרי. אני חושב שזו נקודה טובה באמת לסכם את הפרק, היו פה הרבה מאוד נקודות מפתיעות. אז קודם כל, למדנו ש-LDL ו-HDL זה לא טוב ורע, נכון? חיים יותר מסובכים משחור לבן. יש VLDL שאנחנו בכלל לא יכולים למדוד, אבל גם יש לו חשיבות קריטית. כולסטרול בפני עצמו הוא הכרחי, והגוף יודע לייצר כולסטרול, זה לאו דווקא אומר, לאו דווקא קשור לתזונה ולמה שאוכלים באופן ישיר, ושהמדדים הסטנדרטיים של קופת חולים לאו דווקא הם מותאמים למי שצורך הרבה שומן ובריא מטבולית, נכון? והמדד האמיתי למחלות לב ומחלות באופן כללי, זה דווקא הבריאות המטבולית ולא רק המדידה של הכולסטרול. תומר, משהו שפספסתי בסיכום הפרק?
לא, אני חושב שזה היה מעולה. אני חושב שמי שאוכל תזונה קטוגנית, או שאוכל תזונה שהיא שמה אותו באיזשהו מקום שהוא בריא מטבולית, הוא לא צריך להתעסק כל כך בכולסטרול. יש לנו איזו אובססיה לא ברורה על המדד הזה. אני חושב שהוא די מיותר בשביל מי שהוא בריא מטבולית. תשקיעו את הזמן ואת המחשבות שלכם בדברים יותר מעניינים וכיפים מאשר בכמה כולסטרול יש לי או אין.
תודה רבה תומר, היה פרק מרתק ואנחנו נתראה בפרק הבא.
תודה רבה, להתראות.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.